כן, אז ערב טוב, עוד פעם אנחנו בפרק י' ג' בתניא, וככה סטינו קצת לעניינים צדדיים, אבל חשוב להגיד. אז פעם אחת באמת הגיע המגיד מדובנה לבקר אצל הגאון מווילנה, והם היו מאוד מקורבים. והגאון מווילנה ביקש ממנו שיגיד לו איזה תוכחה. אז המגיד מדובנה אמר, בסדר, תראה, הוא אומר, האמת? להיות כמוך, להיות הגאון מווילנה, זה לא חוכמה גדולה. זה לא חוכמה גדולה. הוא אומר, אתה מסתגר פה כל היום. לומד תורה כל היום וכל הלילה. נו, כל אחד שיעשה את זה, יגיע הגאון מווילנה. הוא אומר לו, המגיד, בוא נראה אותך מסתובב בחוץ. בוא נראה אותך מסתובב בין אנשים, עוסק בצורכי ציבור.
זה יצא לגלות כמה פעמים.
זה משהו אחר, זה לא צורכי ציבור, זה היה בנסתר. למה הוא עושה את זה גם שאלה? אבל הוא אומר, תסתובב מחוץ, בוא תהיה רב שיוצא החוצה. זה יהיה הרבה יותר קשה, זה קונט. להיות הגאון מווילנה, אחרי שמסתובבים בחוץ עם כל הפיתויים וכל העניינים, זה קונט. בוא נראה אותך עושה את זה. ככה אמר לו, כמובן, בדחילו ורחימו, לא כמו שאני אומר את זה, כן. ככה אף אחד לא ידבר אל הגאון מווילנה. אז אומר לו, הגאון מווילנה אומר לו, רבי יעקב, הפעם פספסת. התוכחה שלך, לא משהו. אמרו לו אותו, למה? מה, אנחנו לא באנו לעולם הזה בשביל לעשות קונצים. ככה אמר לו בפשטות. אתה יכול להעמיד את עצמך בניסיונות ולהגיד אני חזק, עמדתי, מה? אל תעשה את זה, מי ביקש ממך? לא מחפשים פה מישהו שיעמיד את עצמו בניסיונות, אל תעמיד שום ניסיון. אתה מצליח לא לעמוד בשום ניסיון, אל תכניס עצמך לניסיון, אל תביאנו לניסיון ולא בביזיון, זה לא שום דבר. כך אמר לה גם הבינה מצידי, הוא אומר לו שאני לא אעמוד בשום ניסיון, אם אני מצליח לעשות זה וזה שום דבר לא מפריע לי, ברוך השם, זה היה מזה תכליתו של האדם. אבל הביטוי הזה, אנחנו לא באנו לעולם הזה לעשות קונצים. ככה הוא ענה לו. אומרת, אין שאיפה בכלל להיות במצב שבן אדם עומד ובכל זאת הוא מצליח, הוא מתגבר, לא מפקשים ממנו את זה. מחפשים שהוא יהיה נקי מניסיונות, לא יתגבר על שום דבר. בדיוק. אז זה חלק הראשון של התשובה, שלושה חלקים. אבל את השאר נשאיר הזדמנות אחרת. זה רק את הכיוון בעניין הזה. ברור שצדיק הוא בדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר בינוני. מעצם שמותם אפשר לראות את זה. כן? ובפרקים הקודמים, גם ב-י' ב' שדיברנו רק במרוכז על הבינוני, ובפרק י' א' שדיברנו על הצדיק, על הרשע והצדיק, הצדיק והרשע ועל ההבדלים ביניהם, הרשע לפחות במעגל ראשון, בסברה ראשונה, אנחנו פחות או יותר מבינים מה זה כל אחד מהזרים, והפעם אנחנו יורדים, צוללים קצת יותר עמוק להבנת נפשו של הבינוני, ואומר פה בעל התניא. ובזה יובן לשון מאמר רזל, זה מאמר שמופיע בסוף מסכת ברכות, בינוניים, זה המאמר למעשה הוא יותר ארוך, אם צריך להשלים, זה הולך ככה, צדיקים, יצר טוב שופטן, רשעים, יצר הרע שופטן, ובינוניים, זה וזה שופטן. ואומר פה, האדמור הזה, כן, מה זה זה וזה שופטן, אומר פה בסוגריים, פירוש, יצר טוב ויצר הרע. רגע, יש לי בעצם עוד ספר. לא הרבה, אבל עוד אחד. אתם מסתכלים שם, אני הולך לאגף הזה, שהוא פה...
אתם רואים ביחד, נכון, רבי יעקב?
שי, שי. אז אומר פה בעל התניא, מה זה זה וזה שופטן? הכוונה היא יצר טוב ויצר רע. כלומר, גם זה וגם זה שופטים את הבינוני. כן? בינוניים, זה וזה שופטן. עכשיו, מה אנחנו רואים פה? יש ממשיך פה בעל התניא ואומר, דכתיב, זאת אומרת, הוא מחבר פה את המאמר של הגמרא, מסכת ברכות בדף ס"א, כן, לזה שהיצר הרע, יצר טוב אצל הבינונים, זה וזה שופטן, והרי יש פה איזושהי כפילות מסוימת בהגדרה של הבינונים, זה וזה, איך יכול להיות שגם זה וגם זה שופטים, גם היצר טוב וגם היצר הרע שופטים את הבינונים, מה הולך פה? אומר בעל התניא, עכשיו אנחנו נלמד פסוק נוסף מתהילים קט, שם כתוב דכתיב, אומר בעל התניא, כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו.
שופטי,
בדיוק, בלשון רבים. זאת אומרת, השימוש פה בלשון רבים בפסוק הזה בתהילים קט מראה שיש בני אדם שיש להם שני שופטים, לא אחד, שני שופטים. וזה, אומר האדמו"ר הזקן, זה בדיוק מה שמתכוונת הגמרא בברכות שאומרת בינוניים, זה וזה שופטה. כן? זאת אומרת, קודם כל אפשר לראות כאן שזה וזה שופטה, במילים אחרות יש פה את הדואליות הזאת, את המאבק, כמו שדיברנו עליו עד עכשיו, אבל יש פה דיוק נוסף שעושה האדמו"ר הזקן, ואומר, ולא אמרו זה וזה מושלים חס ושלום. לא כתוב זה וזה מושלים בו, כתוב שופטים. מה זאת אומרת? כי לא מדובר כאן שלאחד יש שליטה. אם לאחד מהם יש שליטה, זה כבר לא בינוני. אחד מהשתיים, תלוי למי מהם יש שליטה. אם זה יצר טוב לשליטה, הוא צדיק. אם יצר רע יש לו שליטה, זה רשע. לכן אומר הפסוק שופטן, יעמוד לימין אביון, להושיע משופטי נפשו, כמובן מדובר כאן על הקדוש ברוך הוא, שהוא עומד לימין אביון, להושיע משופטי נפשו, ותכף נראה פה קצת מן המקצת, מהעומק העצום, שיש בפסוק הזה שאומר דוד המלך.
אני רוצה להגיד, להושיע, רק
מי
אחד
שמקטרג. מה? כן.
אם ישוע זה מהמקטרג, זה לא מה...
בוודאי, אבל הכוונה היא שכל פעם יש שם מצב שבו שניים נאבקים. מהמאבק הזה שבו נאבקים שניים, מזה הוא מושיע. מהמאבק, שלא יהיה מאבק. יראה שמאבק, מה זה אומר? אין הכרעה. צריך להביא את המאבק להכרעה. לכן בלשון רבים, כי כשיש שניים נאבקים, זה אומר שעדיין לא הגענו להכרעה. כי כשיש איזו שליטה או ממשלה ליצר הרע בעיר קטנה, העיר הקטנה, כבר דיברנו כמה פעמים שזה המשל של שלמה המלך בסוף כהלת, וכהלת פרק ת',
יש עיר
קטנה, וכן, יש שם את המלך המסכן ואת האביון וכל המשל על גוף האדם, על האדם כולו, לאו דווקא הגוף, שמושלים בו ונאבקים בו היצר הטוב והיצר הרע, זה משול שם לעיר הקטנה על פי שלמה המלך בכהלת, כן, שכתוב שם שיש איזו שליטה או ממשלה ליצר הרע בעיר קטנה, אפילו לשעה קלה נקרא רשע באותה שעה. זאת אומרת, למה כתוב להושיע משופטי נפשו? כי אם זה היה ממושלי נפשו, אפילו לרגע אחד, אפילו לא כל הזמן. נניח שרוב הזמן היצר טוב מנצח, אבל אם יש מדי פעם איזה רגע שבו היצר הרע מנצח, אז הוא כבר לא בינוני. באותו רגע הוא רשע. מה זאת אומרת רשע? הוא מרשיע, אז הוא כבר יוצא מההגדרה של בינוני, כן? זאת אומרת הוא לא בינוני, והוא נוגד את ההגדרה של הבינוני, שכמו שאמרנו מקודם, שמבחינת הגילוי החיצוני הבינוני נראה כמו צדיק, ואם הייתה לו ממשלה של היצר הרע, אז אפילו להרף עין הוא היה יוצא מהחזות, מהגילוי החיצוני של צדיק, סימן שלכן לא מדובר כאן על ממשלה, אלא מדובר כאן על שופטים.
מחזיר אותו
להגדרה
של צדיק ורע לו מצד אחד ורשע וטוב.
לא, הוא היה הרבה פחות מצדיק ורע לו. הוא היה ממש רשע.
לא, אם המושל היצר הטוב היה מושל בו,
אבל הוא צדיק.
אז הוא צדיק, אבל בדרגה הפחותה של
צדיק. כן, נכון. אם יש לו את היצר הטוב שמושל בו, אבל עדיין יש נוכחות ליצר הרע,
זה
צדיק ורע לו. נכון מאוד.
משהו
זכר. מצוין, נכון? למרות החזוקה. אבל פה כמובן לא מדובר על אחד שהוא צדיק ורע לו, כי הוא בדרגה יותר גבוהה מהבינוני. אנחנו אומרים על הבינוני מהטעם הפשוט, כבר הזכרנו על זה, אדמור הזקן אומר את זה לא במפורש, אבל ככה בין השיטין, בינוני זה משהו שאנחנו יכולים בגדול לכוון אליו, לרצות להיות שם. מעבר לזה, אומר אדמור הזקן, לא במילים האלה, הוא אומר חבר'ה, בואו נהיה רציניים, זה יחידי סגולה נדירים מאוד. אני מדבר לכולם. אנחנו יושבים פה חבורה של שבעה יהודים לומדים ברוך השם ספר התניא. זה לכולנו. זה לא אמור להיות פה פשיט, איך פה זה צדיק יסוד עולם. זה לכולנו. לכן, זה נופנה לבינוני, כי הבינוני זה משהו מן איזה מטרה, שכמו שאמרנו, הלוואי נגיע אפילו למקצת שבמקצת של הבינוני של התניא. אבל זה לפחות מטרה שעל פי בעל התניא היא ריאלית. אפשר להגיע אליה. נתאמץ מספיק, נגיע. לכן, הפוקוס, כן, כל ליקוטי אמרים, הספר הזה נקרא בשם ספרם של בינוניים. כי הכל פה מכוון אלינו. לא ליצורים מופלאים. לא לצדיקי יסוד עולם. אלינו. לכן, הכל פה הוא בדרך הזאת וממשיך. בעל התניא ואומר, ודאי כמו שאמרנו שלא יכול להיות שהיצר הרע מושל אפילו לשעה קלה, כי באותו רגע ניכר רשע באותה שעה, אז הוא יוצא מגדר של בינוני. אלא, היצר הרע אינו רק על דרך משל, כמו שופט ודיין האומר דעתו במשפט, ואף על פי כן יכול להיות שלא יהיה פסק הלכה כך למעשה. מפני שיש עוד שופט ודיין החולק עליו וצריך להכריע ביניהם, והלכה כדברי המכריע. צריך לראות פה אגב שהאדמור הזקן כדרכו משתמש בביטויים שהם מאוד שכיחים בתורה, בנביא, בכתובים, בגמרא, במשנה, בדרוש, בדרושי חז"ל. כן, הביטוי הלכה כדברי המכריע זה פסק הלכה בגמרא. כן, זה מסכת סנהדרין. אז הוא משמש את זה פה בהשאלה. הוא אומר, מה הוא בא לתקן כאן? הוא אומר, שופט. זה בדרך כלל מעורר איזו אסוציאציה למישהו שהוא יושב לו על איזה כאן גבוה, ובאים אליו, הוא פסיבי. אחד אומר, אתה אשם, שני אומר, אתה אשם, והתפקיד שלו זה לשפוט. אם ככה, איך זה משמש כאן בביטוי הזה שאמרנו, זה וזה שופטן? או מה שראינו אחר כך להושיע משופטי נפשו. אז מתקן פה, בא לתניא ואומר, פה אל תחשבו פה שזה שופט פסיבי. פה מדובר בשופט אקטיבי שאומר, ככה תעשה. הוא שופט את המצב של הבן אדם ודוחף אותו לעשות. אחד אומר לו לעשות טוב, והשני דוחף אותו לעשות פחות טוב. ובסופו של דבר אחד מהם מכריע. וההלכה כדברי מכריע, ההלכה פה בכפל לשון, מה שהוא הולך ועושה. בסופו של דבר זה כדברי המכריע. כך היצר הרע אומר דעתו בחלל השמאלי של בלב, ומהלב עולה למוח להרהר בו, ומיד חולק עליו השופט השני שהוא הנפש האלוקית, שבמוח המתפשט בחלל הימני שבלב, מקום משכן היצר הטוב. והלכה כדברי המכריע, הוא הקדוש ברוך הוא, העוזרו להיצר הטוב, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. כן, יש פה תיאור באמת מאוד מפורט של הדילמות שאדם נמצא בהן. איך הוא נכנס לעניין הזה, ומה בדיוק התהליכים ברמת שלב אחר שלב שעוברים על הבן אדם, שיש לו פיתוי לעשות עבירה. אם אין לו, אז ברור שהנפש האלוקית מצליחה שמה להשפיע, ואין לו מאבק, זה בסדר גמור באותו רגע, כמו שראינו ונראה את זה עוד פעם, הוא נמצא בעיצומה של תפילת 18, הוא נמצא כרגע בעיצומו של שיעור תניא. אז אין לו שום פיתוי, מה פיתוי? הוא לא מהתורה עכשיו, איזה פיתוי? אין לו שום פיתוי מסביב. אין, אז הוא נמצא בשעה שהוא מצליח להתעלות, והוא במצב שכל כולו דבקות כשלהבת קה, ואין לו שום פיתויים, אבל בחיי יום יום. קורה שבן אדם עומד ומתוודה על איזה משהו, ששולח לו איזה סיגנל, ואומר לו, רביעיד, תעשה איזה עבירה קטנה. כמובן שהוא לא אומר לו במילים האלה. הוא אומר לו, תראה, כל הזמן ללמוד תורה, בוא נדחיל קום, קח תנוח קצת. זה בשביל לשמור על עצמך, זה בשביל להתעלות, קצת אוויר צח, מה יש? לאכול טוב, ארוחה טובה. זה הקדוש ברוך הוא ציווה. וחי בהם, שלא ימות בהם, כן? וחי בהם, שיוכל טוב, מה יש? היצר הרע הוא מאוד ארמומי, כידוע, הוא לא בעבר ואדם, תעשה עבירה. היה אומר לנו, תעשה עבירה, היינו מעיפים אותו, לא רוצה עבירה. אומר לו, לא, אתה עושה מצווה, תדע לך. אתה תעשה מצווה גדולה אם אתה מפסיק ללמוד עכשיו. נאמן, כי לא צריך לנוח. אחר כל מה שלמדת, התעכל בצורה יותר טובה, אתה תדע את זה יותר טוב. חוץ מזה אומר לו, מה, רק לימוד יש בחיים? מה, אין עוד דברים? שמה אתה פה? בזבז את הזמן רק הלימוד? יש זה, לא צריך גם זה, מזה גם אל תמנע ידך. דברים חשובים שצריך לעשות. ככה מדבר חלקלקות, מדבר היצר הרע. בסופו של דבר בן אדם מסתכל. מסתכל, מסתכל, מסתכל. והסיגנלים מתחילים לזרום פנים. מאיפה זה מתחיל? מהחלל השמאלי שבלך. שם מקום משכנה של הנפש הבאמת. החלל השמאלי, למה? זה אדם. אדם הוא הנפש. אדם זה הרצונות, התאוות. זה העניין של אדם, זה החלק שמלא דם. שם יש, אין, מקום מרופד כזה, יושבת שם, הנפש הבאמת. ולכן, השופטי נפשו שעליהם דיברנו מקודם, השופט הראשון, הנפש הבאמת נמצאת שם. ואז ברגע שהנפש הבאמת רואה משהו, אומר לו לאדם, לך על זה. יש פה איזה, פלאפל כזה, איפה היית מריח כזה פלאפל? אין פה תעודת כשרות, טוב, מה כבר יכול להיות בפלאפל? זה לא בשר, זה לא חלב, לך על זה. איזה שמק, זה החלל השמאלי שבלב, ישר, טום, טום, טום. לך על זה, תאכל פלאפל, מי רואה גם? אתה פה צומת גולני, מישהו מכיר אותך פה? תאכל! זה החלל השמאלי שבלב, ככה הוא מדבר. ואז הוא מתאר פה בעל התניה, או בלב שמה, מכיוון שזו טריטוריה בלעדית של הנפש הבאמית, שמה הניצחון שלה מובטח מראש. אם התהליך היה נגמר שם, נוקר, אתה הולך, אוכל את הפלאפל למרות שאין לו כשרות. אין שאלה בכלל. אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו קצת אחרי. למה? מכיוון שבשלב מסוים, לא רק הלב או החלל השמאלי שאני נמצאים בפעולה, יש עוד חלק שצריך להגיד רוצה אני. מי זה? המוח. המוח צריך גם לרצות. המוח שולט על האיברים. צריך פקודה לרגליים ללכת לדוכן פלאפל. לא יהיה לי היד להוציא את הארנק מהכיס. זה הלב לא יודע לתת פקודות כאלה. רק המוח. אז מכאן הוא אומר, מהלב עולה למוח להרהר בו. זאת אומרת, עד עכשיו בלב, אם אנחנו רוצים לתרגם את זה למונחים מודרניים, היינו אומרים, מה קרה עד עכשיו? עד עכשיו היה דחף אמוציונלי. היה איזה אימפולס כזה. לך על זה. ריח, רצון, איפשהו זה מגיע מאיזשהו מקום מנבחי הנפש, אני רוצה את הפלאפל, אין תעודת כשרות, טוב, נסתדר. אך זה בשלב הראשון. אבל זה עולה קומה. רגע, לא מספיק לרצות. צריך גם ללכת לשם, צריך להוציא את הארנק מהכיס, צריך לאכול. זה צריך להיות מעורבות של המוח. לכן, מגיע הרצון הזה למוח, האימפולסיביות הזאת מגיעה למוח, ובמוח האימפולסיביות נעצרת. כי במוח אין אימפולסיביות, המוח צריך לחשוב. המוח חושב. המוח אומר, רגע, או אני רוצה, או אני לא רוצה. אני הולך לעשות את זה, או לא הולך לעשות את זה. ואז מה נכנס ברוך השם? הקדוש ברוך הוא תקע לנו בתוך המוח את הנפש האלוקית. הנפש האלוקית, איפה היא שוכנת? במוח. או, הנפש האלוקית אומרת, מה? פלאפל? ובלי תעודת כשרות? ברקס אדיר, בשום פנים ואופן. מיד חולק עליו השופט השני, שהוא הנפש האלוקית שבמוח, המתפשט בחלל הימני שבלב. המוח מחובר לחלל הימני, שאין בו את הדם, זה הולך, הנה, זה מטריצה כזאת, דיברנו על זה פעם, אבל המוח נמצא שם, הנפש האלוקית נמצא שם במוח, כן? המתפשט בחלל הימני שבלב, מקום משכן היצר הטוב, שימו לב, יצר טוב בחלל הימני, נפש אלוקית במוח, זה לא אותו דבר. יצר טוב ונפש אלוקית זה לא אותו דבר. יש נפש אלוקית, נפש בהמית, יצר טוב ויצרה, כבר הרבה פעמים עשינו את ההבחנה הזאת, כי הנפש הבהמית היא למעשה במהותה לא רעה, היא לא יצרה, יצרה הוא רע. נפש הבהמית היא ניטרלית, תעשה איתי מה שאתה, מה אתה מבין. אתה רוצה לעשות דבר טוב, אתה אוהב לאכול, 100%, בוא תאכל פלאפל בלי תעודת כשרות, זו דרך אחת. או לך תאכל, הגעת לשבת, תאכל בשביל להתענג למצוות שבת, בשר ודגים וכל מטעמים, הכל לשם שמיים, כן? מול בדיוק נקלטתי שם על הכולל, שם נקלטתי למוסך, אבל בעקבות זה, אחי לכולל, ובדיוק נכנסתי לשם, שם זה רב מאוד נחמד, ממש תלמיד חכם צעיר, תלמיד חכם רציני, לימד שם הלכות מהמשנה ברורה, ומהשולחן ערוך, המשנה ברורה, בדיוק הם היו בקטע הזה של, למדנו את זה בבטניה כבר כמה וכמה פעמים, אנחנו למדנו את זה בעומק עם קליפת נוגה וכו', אבל המשנה ברורה אומר, חבר'ה, כשאתה עושה משהו, פשוט תלמד להרגיל את עצמך, לעשות את זה לשם מצווה. אומר, הרי בקלות אתה יכול לעשות את זה. אומר שם חפץ חיים, למה אתה אוכל? אין בעיה, תגיד, אני אוכל בשביל לקיים את גופי כדי שאני אוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא בבריאות טובה. עולה לך כסף להגיד את זה? מצד שני, אומר אותו רב, זה לא אומר המשנה ברורה, הרב אמר את זה, הרב הצעיר הזה אומר, אבל מצד שני, כולנו בשר ודם. באדם לא יכול לעשות שקר בנפשו. כן, אני אוכל רק בשביל לקיים את גופי שאני אוכל במלוא המרץ לעבוד את הקדוש ברוך הוא. למי אתה מספר סיפורים? בוא הנה, למי אתה עובד? על עצמך? אפילו על עצמך לא. גם אתה לא מאמין. אתה האחרון שמאמין לסיפורים האלה. מה אתה מספר? לעבוד את בורי? איזה בורי? בא לך לשניצל הסיסי הזה. אתה לא מתברע, אתה רעב. לעבוד את בורי, לשמור את גופי. סיפורי הליבה ואתה מספר. אז הוא אומר, כן. התורה מכירה בזה. היא לא אומרת לך, תהיה לי איזה יצור מנותק, זה משהו שנמצא בעולם המלאכים. מלאך יכול להגיד דבר כזה. מה צריך לעשות? ככה הרב אמר, באמת, חמוד, אמר את זה ממש יפה. הם בוחרים שם את האלה שמדברים לפני הקהל ופינצט, הכל אחד מהם, מגיד מישרים, לשון של זהב, כן, בצומת גולה. קצת אחרי צומת גולה. אם אתה רוצה, אם יהיה לך וולבו, תלך לתקן את הוולבו. אז תלך שם לתקן אותו, מובטח לך התעלות רוחנית. הוולבו, אני לא יודע מה יקרה לו. אבל אתה מבחינה רוחנית, תפרח. כן? צדיק כתמר יפרח. קיצור, אז אומר שם אותו רב, הוא אומר, מה, התורה היא לא נאיבית. לא אומרת, כן, אתה תגיד לעצמך. אתה לא אומר, תגיד, כן, אני אוכל את השניצל כי הוא טעים. עזוב, הוא טעים, בא לי לשניצל. אבל אני לא אוכל רק בגלל זה. אני מכיר בעובדה, בקטנה, בצד, שיש בזה גם דבר מצווה שאני עושה. איך אתה תגיד לעצמך? אז זה ריאלי. רק אתה לא עובד על עצמך, אתה לא עושה ככה כשאתה אומר את כל ה... אתה לא קורס באיזה מראה וירטואלית לעצמך. אתה מכיר בעובדה שבאמת, סוף כל סוף, האדם בא לו על משהו, אז בא לו. אם מותר לו, למה לא תהנה? לא, לא אומרת על תהנה. אפילו בחושים הבסיסיים ביותר, תהנה. אבל, אל תשאיר את זה רק שם. אתה עושה, תגיד, אני נהנה, אבל יש לי אופציה. אם לא הייתי אוכל, היה לי גוף חלש. ואיך אני אקום בבוקר? מלא מרץ בתפילה. היום אני אלמד תורה ככה בריתחא דאורייתא, כשאני כולו חלשלוש. לא, בקושי זז. אז גם בשביל זה אני אוכל. גם בשביל זה אני אוכל. ככה אמר הרב שם, מאוד מצא חן בעיניו. אז זה העניין של התאווה הזאת שמגיעה, ואנחנו פה בעיצומו של התהליך. אז הוא אומר פה, מיד חולק עליו השופט השני. השופט השני, הנפש האלוקית, שבמוח המתפשט בחלל הימני שבלב, מקום משכן היצר הטוב. זאת אומרת, הנפש הבהמית בלב. הנפש האלוקית נמצאת במוח. והקדוש ברוך הוא ברא את זה בצורה כזאת, כדי שבסופו של דבר, אם הבן אדם מספיק נחוש, הוא ינצח. כי המוח שליט על הלב. זה בן אדם שאצלו הדברים מסודרים נכון, מוח, לב, כבד. ראשי תיבות, מלך. אדם ששולט על היצרים שלו, שמולך על היצרים שלו, שם קודם כל את המוח. המוח שולט. אחרי זה הוא מוריד פקודות ללב, והלב בסופו של דבר לכבד או לכליה, ששם זה התאוות נטו, שם לא חושבים בכלל. וכן, גם שלמה המלך אמר שיש יתרון לחוכמה על השכלות. כן, למה? כי החוכמה נמצאת במוח. בסופו של דבר, מי שמצליח להגיע לדרגה שהוא משליט את המוח על כל מה שהוא עושה, אז הוא ינצח את היצר, את היצר הרע ואת הנפש הבהמית, אבל זה לא מספיק. כי אנחנו עדיין בזמן של מאבק. זה אומר ככה, זה אומר ככה, נכון, לנפש האלוקית יש יתרון כי היא במוח, מצד שני, לנפש הבהמית יש יתרון, היא קולנית יותר, היא נוגעת באותם דברים שבן אדם קשה לו לסרב, קשה לו להתגבר על עצמו. זאת אומרת, לכאורה, צריך פה בצד של הנפש האלוקית, להרים ידיים כמעט מלכתחילה, כי איך יש לו סיכוי לנצח? בא כל המיצים שלו, כל הרצונות שלו, כל חושיו רתומים כרגע על ידי הנפש האלוקית, כדי הכל ממוקד בנקודה אחת, רביד, לך על זה, תעשה את העבירה, או אל תעשה דבר טוב שהתכוונת, העבירה עושים גם הרבה מאוד פעמים בשב ואל תעשה, לא רק בקום עשה. כן, כוונת על ערב, ברגע האחרון מצאת 17 תירוצים, אני לא הולך את השיעור. זה עבירה, ואל תעשה, משה ואל תעשה. אז הכל ממוקד לזה שהוא יעשה עבירה, איך בסופו של דבר הנפש שלו כי צריך לנצח, הרי הכלים שעומדים לרשותה, איזה ארטילריה יש לה. זה אסור, זה לא טוב, זה כל חלשלוש. זה מה נדחק לקרן זווית. איך בסופו של דבר הבינוני מצליח להתגבר? איך הוא מצליח להתגבר? מצליח להתגבר, כי, מה? הקדוש ברוך הוא עוזר לו. בלי הקדוש ברוך הוא באמת לא היה מתגבר. אבל הקדוש ברוך הוא רואה שהבן אדם מנסה להתגבר, עוזר לו. זה בדיוק הפסוק שלמדנו מקודם, הפסוק הנפלא הזה מתהילים. כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. אם הוא רואה ששופטי נפשו נאבקים, כלומר הבן אדם לא מוותר בלי קרב, לא אומר טוב, אז זו פעם הבאה אני אהיה יותר קפדן, בסדר, ראש השנה אני אעשה תשובה, לא נכח את הפלאפל ויאללה קדימה, צריך בלבל את המוח. כן, אז הוא מוותר בלי קרב, מה שנקרא נכנם דגל לבן על ההתחלה. אבל אם הקדוש ברוך הוא רואה שהוא מנהל מאבק, הוא לא רוצה, כן, טוב, אולי נתאפק קצת, קח סנדוויץ', נשתה רק מים, קח אולי איזה שוקולדה עטופה בנייר, שם יש כשרות, מגדים, קח משהו, נכון, זה לא כמו פלאפל, לא יסווה, בכל לא נעבור עבירה. האדם נאבק, נאבק, מנהל מאבק, הקדוש ברוך הוא בא לעזרו, יושיע משופטי נפשו. לא, זה מה שאמרנו, שניים. זה מה השאלה ששאל מקודם רבי יעקב, מה אמרנו? שאל את זה מקודם, למה הרי רק יצר אחד דוחף אותו לזה? לא, הוא מושיע אותו משופטי הכוונה, מעצם המאבק בין שני השופטים. אז ברוך הוא בא ומוריד אותו, מחלץ אותו מהמאבק הזה. המאבק הזה הוא קשה. גם כשיש לך צד טוב במאבק, עדיין המאבק הוא קשה. הסיטואציה לא טובה. ולכן, הוא אומר, מה?
יעמוד.
איך?
דוד המלך כותב את הפסוק כי יעמוד.
יעמוד.
ולא כותב כי עמד ולא כי עומד.
נכון.
יעמוד, זה כל הזמן, זאת אומרת, זה
התשעות. כל הזמן, זה ודאי.
הקדוש
ברוך הוא
בוחן אותך כל הזמן.
לא, הקדוש ברוך הוא לא בוחן, אתה נכנס לכל מיני סיטואציות. אבל כשנכנסת,
כי יעמוד.
נכנסת, ואתה מגלה תחילתה של נחישות, הקדוש ברוך הוא איתך. זה אגב די נחמד להיות באותו צד עם הקדוש ברוך הוא. כן, זה כבר דבר טוב, כן, זה הבטחה עצומה. זה אומר לך, רק אל תהיה סתם רכיחה, תהיה קצת עם חוט שדרה, תראה, הקדוש ברוך הוא יעזור לך, תלך מחייר לחייר. למה? הוא אומר, הלכה כדברי המכריע, כמו שאמרנו מקודם, מה זה, מי זה המכריע פה? זה הקדוש ברוך הוא. הלכה כדברי המכריע, אומר בעל התניא, הוא הקדוש ברוך הוא העוזרו להיצר הטוב, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, זה מאמר מפורסם מסכת קידושין, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. כלומר, במאבק הזה, תנאי הפתיחה הם שהנפש האלוקית נמצאת בנחיתות ברורה. עם איזה דגל היא יכולה לנפנף? כל מיני דגלים מוסריים, כאלה ואחרים. זה חלש לעומת הפיתויים, כל היצרים, כל הריחות, כל המחשבות, כל מה שהיצר הרע דוחף לו שם, זה חלש.
אין חלוקה בין מי שעומד בפתח המסורת. כולם עומדים עם זה, אדם לפתח חטאת ירבד. כל אדם, לא צדיק, לא רשע, לא זה, כולם עומדים לפתח חטאת.
בוודאי. השאלה היא רק מה קורה בהמשך. זאת אומרת, יש כאלה שכל החיים שלהם עומדים בפתח ונכשלים. יש כאלה שעומדים בבחרותם, ואחרי זה הם נהיים צדיקים. הרי צדיק לא נולד צדיק. שלב מסוים הוא באמת נמצא בהתמודדות ומנצח, נוקאוט ליצר הרע, מעיף אותו, גמרנו, נגמר. ויש כאלה שכל החיים שלהם נמצאים במאבק, אבל הם מנצחים כל הזמן. זה הבינוני. כן? ומהספר בראשית נותן לך את נקודת הפתיחה. מה גם, אתה יודע, ספר בראשית, כשרואים משהו בתורה, צריך להבין מה הכוונה כאן. שזה יש ככה הרבה פירושים למה שכתוב בתורה.
כן.
צריך להבין, התורה אומרת דבר כזה, אבל אנחנו רואים, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. זה פסוק, בהתחלה עברת לי בראשית, שאתה הולך להגיד את הפסוק הזה. כן, כי זה שאלה עוד יותר חזקה. לב רע מנעוריו, מה אתה רוצה? ככה הוא נברא, מה אתה רוצה ממנו? התשובה היא נכון. הוא ככה הוא נברא, זה לאדם נולד בשביל לתקן את עצמו. והתיקון הוא על זה שהוא מסלק ונלחם ביצר הרע כמידת יכולתו. למה הקדוש ברוך הוא גזר עליך לעשות ברית מילה? הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהיה מהול בלי אורלה, שיוליד אותך בלי אורלה. מה הפטנט הזה? הקדוש ברוך הוא מוריד אותך עם אורלה ואומר לך ביום שמיני מול בשר אורלתו. מה התרגיל? מה התרגיל? אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אם הוא חושב שהאדם צורתו הנכונה היא של היהודי, לא משנה, להיות מהול, שיפלד מהול. למה הקדוש ברוך הוא אומר לך פה? חמודי, אתה נולדת לא מושלם. אתה נמצא פה בשביל לתקן. אז באופן פיזי אתה מתקן את עצמך גופנית. אלה כך שעושים לך ברית מילה. וזה לא אתה עושה, כי לא שואלים אותך בכלל. המצווה של אבא שלך זה לעשות לך, כן? זה, כן, כדי שאתה, מרגע שאתה נהיה יהודי, אתה צריך כבר להיות מתוקן, אחרי אתה לא יהודי. ובאותו דבר, כשאתה הבנת את העיקרון, אז אתה מבין שאתה צריך אומה לשמת אורלת לבבך. אותה אורלה שיש לך גם שמה, יש לך גם במובן הרוחני, אתה מעלה אורלה. אתה פה כדי לתקן, להוריד את האורלה. זה בדיוק המאבקים שאנחנו מדברים עליהם כרגע. ולכן אומר פה בעל התניא, אלא והעזר היא ההארה שמאיר אור השם הנפש האלוקית, להיות לה יתרון ושליטה על שכלות הכסיל ויצר הרע כיתרון האור מן החושך כנזכר לעיל. נזכר לעיל, הכוונה למה שלמדנו בפרק הקודם, בפרק י"ב. זאת אומרת, זה באמת דבר מופלא מאוד. זאת אומרת, מה שהוא אומר כאן למעשה זה שעל פניו, כשאתה מסתכל על המגרש הזה, על הזירה שבה מתמודדים היצר הטוב והיצר הרע, באמת, כמו שאמרנו, היצר הרע נמצא פה בעליונות ברורה. איך בכל זאת מצליח הבינו לנצח? כי הוא מקבל סייעת דשמיא. אור השם מאיר על נפש האלוקית ונותן לה יתרון ושליטה על שכלות הכסיל ויצר הרע כיתרון האור מן החושך. כן, אנחנו יודעים שקצת מן האור מגרש הרבה מן החושך. יתרון האור מן החושך, זה משפט שאנחנו בעזרת השם עוד נתעמק בו רבות, אבל מה שאומר יתרון האור מן החושך זה יתרון החוכמה מן הכסילות כיתרון האור מן החושך. יתרון החוכמה מן הכסילות, כן, ככה אומר שלמה המלך. לכאורה כשאתה מדבר על חוכמה וסכלות, זה ברור שמדובר כאן, כמו שבעל התניה אומר בעצמו, זה המשל לנפש האלוקית ולנפש הבהמית. כי הרי הגמרא אומרת, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. רוח שטות הכוונה היא, בן אדם משתגע. משתגע. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. זה לומדים, כי תסתה אשתו. אל תקרא תשתה, אלא תשתה, אין, בתת, כן? כאן רואים, אין אדם חוטא, אלא כן נכנסה ברוח שטות. מה שהיא עשתה, היה שיגעון. אם הייתה חושבת באופן צלול, לא יכול להיות שאתה מגיע לדבר כזה. וככה על דרך זו, כל עבירה אחרת. זאת אומרת, שבן אדם שחוטא באותו רגע הוא פסיכי עם קבלות. אפשר היה להשפז אותו בגר. כי אם אתה בוחן את הדברים האלה בשכל, תגיד לי, מה עשו? מה יצא לך מזה? אחרי יום, יומיים, כל האנש, אחרי רגע אולי עשו. כל מה שחשבת שיצא לך מזה, הכל פסה, הכל נגמר. מה לא נגמר? הקטם השחור שאתה סוחב איתך עכשיו לעולם ולמעד. עד שתעמוד ב-120 שמלא בית דין של מעלה ויראו לך את הקטם השחור הזה ותגיד, אבל בא לי. אומרים לו רביעי, שמה הרדנו אותך פה? הרדנו אותך פה כדי שתתגבר על מה שבא לך. התפיסה בפסיכולוגיה היהודית שבאדם שחוטא עושה דבר שהוא פסיכי. שטות, שיגעון. אז איך בכל זאת נלחמים בזה? מכנסים הערה אלוקית, החוכמה. החוכמה שעליה מדובר כאן היא חוכמה אלוקית. היינו אומרים שבאותו מגרש התמודדות שעליו דיברנו מקודם, אנחנו קצת מחליפים את הטרמינולוגיה מנפש אלוקית, נפש בהמית, למצב של חוכמה מול שכלות. הייתי אומרים, אוקיי, יש פה שני כוחות שווים, מאבק איתנים. לא. יתרון האור מן החושך. היחס בין החוכמה והשכלות זה כיחס בין האור לבין החושך. כלומר, מספיק קצת מהאור וכל החושך מסתלק. קצת חוכמה וכל השכלות מסתלקת. קצת סייעתא דשמיא, קצת הקדוש ברוך הוא עוזר לך, עמדת בניסיון. אין שום בעיה. למה? יש לך הערה אלוקית. ובסופו של דבר, כמובן, אחרי שהקדוש ברוך הוא עוזר, וכמו שכתוב שם המאמר הזה בקידושין, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. זה מאמר מפחיד. זה אומר שאנחנו, כשלעצמנו, כן, שבאים לטפוח לעצמנו על השכם, שנראה לנו שעשינו כך, ועשינו זה טוב, וזה טוב, וזה טוב, לא דובים ולא דובונים. אתה לא היית מגיע לאפס קצהו מהעניין הזה, אם הקדוש ברוך הוא לא היה אוחז יד ביד בך ועוזר לך לחצות את כל הניסיונות האלה. לבד אתה לא יכול. אין סיכוי, הכוחות שעומדים מולך הם כל כך עוצמתיים, הם כל כך חזקים, שלבד אין לך סיכוי להתמודד. מה אתה כן יכול לעשות? רק דבר אחד, להראות שיש לך רצון להתמודד. זה הכל. רק להתחיל את המעל, להראות שאתה לא מרים דגל לבן מראש, אז חושב ברוך הוא עוזר לך. ואז שהרלב הוא נכנס לתמונה, הלכה כדברי המכריע. הוא נכנס לתמונה, מעיף סתירה ליד שערה, שולח אותו חזרה ככה בבושת פנים למקום מחבורו, שם בתוך החלל השמאלי של הלב, הטובים ניצחו. כן? כיף הכלל. זה מה שקורה אצל הבינו. אלא מה? היצר הרע, כמו שאומרים, נכנס חזרה לחלל השמאלי של הלב, מוכה, אבל לא מובס.
עד הפעם הבאה.
נכון, שיכולה להיות בעוד שנייה.
בדבר אחר.
משהו אחר. אולי אפילו באותו אחד. פעם אחת ניצחת, שנייה אחרי זה, בא לך עוד פעם. היצר הרע מוכה, אך לא מובס. אומר פה בעל התניא, מאחר שהרע שבחלל השמאלי בבינוני הוא בתוקפו כתולדתו להתאבות תאווה לכל תענוגי עולם הזה ולא נתבטל במיעוט לגבי הטוב ואף לא נדחה ממקומו כלל. זאת אומרת, זה לא כמו אצל צדיק. צדיק הוא נתבטל לגבי הטוב. כן, זאת אומרת, נכון שהיצר הרע במקרה הזה במאבק שתיארנו באופן ציורין כזה בפרטי פרטים, כמו שהוא תיאר פה, מהחלל השמאלי, למוח, איפה בדיוק היצר הטוב, איפה הנפש האלוקית נכנס לתמונה, איפה הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה, אחר כדי והמכריע, כל התהליך הזה נחמד מאוד, סובו של דבר, מה קרה, ניצחת במאבק הזה, מה יהיה במאבק הבא? הכל נפתח מחדש. אז זה באמת צריך להבין שהוא לא נדחה ממקומו כלל.
זאת אומרת, זה לא נוקאוט, אלא זה רק נקודות.
זה בדיוק, זה ניצחון בקרב, אך עדיין לא במלחמה. רק שאין לו שליטה וממשלה להתפשט בעברי הגור. למה? לא מכיוון שאתה כזה גיבור. לא מכיוון שהיצר הטוב שלך הוא כזה חזק. מפני הקדוש ברוך הוא העומד לימין אביון ועוזר ומאיר לנפש האלוקית. רק זה. זאת הסיבה. זה בדיוק הפסוק שאיתו התחלנו. כן? ושאיתו התחלנו, זה מה שהוא אומר כאן, שיעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. הכוונה עכשיו זה הרבה יותר ברור. שופטי נפשו, המאבק, איך הוא עומד בצד ימין. מה הימין? אחרי שאתה לקחת צד ימין, אתה קודם כל צריך לקחת צד. הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין ימין ושמאל. ימין אביון, הכוונה שאתה לקחת עצמך לצד ימין. וקיבלת החלטה שאתה נלחם. לא נכנעת. ואז הקדוש ברוך הוא עוזר לך. יעמוד לימין אביון. זה לא ביטוי ציורי. אלא כשהאביון הולך לימין, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אבל הוא צריך לעשות הצעד הראשון לימין. לכיוון הנפש האלוקי.
זאת אומרת, ברגע שאדם רוצה, אז הוא כבר לא יקנה?
ברגע שהוא רוצה, יש לו סייעתא דשמיא.
הוא לא יקנה?
זה כבר שאלה כמה הוא רוצה. זה השאלה, הוא אומר...
זה לא מספיק.
זה לא מספיק. צריך לרצות מספיק חזק. צריך להיאבק מספיק בנחישות.
אם הוא נכנע ליצור דמה?
אז זה הוא עושה.
אז איך הוא מקבל חזרה את היצור
הטוב? בפעם הבאה, שישתדל יותר.
לא, הוא נכנע, זה לא אומר
הוא נכנע גם לא
קיבל נוקר.
לא, גם לא, כל דבר. אבל אנחנו לא מעוניינים פה שהיצר הטוב יקבל נוקר. אנחנו מעוניינים בנקאוט של היצר הרע.
לא, אבל
בסופו של דבר לא, ודאי, אף אחד הם לא נעלם. אצל הבינוני כל הזמן הם שם לאומי לאומי אמס. למדנו בספר התניא בפרקים הקודמים בפרק ת' או י' והוא חוזר על זה גם פה בעל התניא, לאומי לאומי אמץ, כל הזמן הורדת ידיים, זה עולה זה יורד, זה עולה זה יורד, כל הזמן. אגב, יש בזה נחמה גדולה בשבילנו, יש בזה נחמה גדולה בשבילנו. נעשה מבחינת הסדר הכרונולוגי הנכון, אני צריך להגיד את זה בשלב יותר מתקדם של השיעור, של הפרק הזה, כן? אבל מסופר על רבקה בעניין של לאומי לאומי אמץ, שהלכה ושאלה למה זה אנוכי,
צריך
לדרוש את השם, ואז אמרו לה כי תומים בבטנך. מה אומר המדרשה? רבקה הרגישה שיש, היא עוברת ליד פתחי עבודה זרה, יש אחד שרוצה לקפוץ, עוברת ליד בתי כנסת ובני ברישות, יש אחד שרוצה לקפוץ. בדיוק, יפה מאוד. היא פחדה שזה אותו אחד. היא פחדה שמישהו פה סובל מפיצול אישיות.
גם פה רוצה זה וגם פה רוצה.
זה הדבר שהפחיד אותה. לכן היא תלך לדרוש את השם. כשאמרו לה, הנה תורמים בביתך, זה לא אותו אחד. מאותו רגע רבקה הייתה מאושרת באדם, אין לה בעיה שאחד יהיה רשע ואחד יהיה, הוא בלבד שזה לא אותו אחד, שזה לא איזה דוקטור ג'קל ומיסטר הייד אצל אותו אחד. אם היה שם הצדיק שמדי פעם גם הולך לבתי עבודה זרה, זה הפחיד אותה. רשע הולך לבתי עבודה, בסדר, יחזור בתשובה, אבל הוא בלבד שהצדיק הוא צדיק מוחלט, לא פעם זה, פעם זה, לא קופץ מפה לשם. ואז היא נרגעה. אמרו לה, תומים בבטנך? הנה, יותר היא לא מתלוננת. יש כאלה שאמרו את זה במחצי ליצנות, אבל זה לא, זה, יש בזה אמת עצומה, בא, מביא את זה פה בהמשך. כן, ולכן הפסוק שמדבר ובאמת מסמל יותר מכל את המאבק הזה, זה לאום מלאום יאמץ, פעם זה מנצח, פעם זה מנצח. איך אומר שם המדרש? שיד עשיו על העליונה, יד יעקב על התחתונה. אין מצב שגם זה וגם זה מנצח. הידיים, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. אם הכל כל יעקב נשמע, אז הוא מנצח. אם הכל דם, נידום, דומם, אז הידיים של עשיו הם אלו שמנצחות. כן? זה או זה או זה. זה בדיוק המאבק שאנחנו רואים פה. אבל למה יש בזה נחמה גדולה? בשבילנו. כי בן אדם, אין צדיק בארץ אשר לא יחטא. כל אחד מהאנשים יש לו נפילות. אז האדם שיש לו נפילות יכול להתייאש. איך הגעתי לזה? אני רואה שאני חסר תקנה. לא יצא מני כבר כלום. איך הגעתי לזה? נכון, טוב, בסדר. יש לי גם רגלים, יש לי גם רגעים טובים. בסדר, רגעים טובים, אבל איך אני פה מחפר על הרגעים הלא טובים? כידוע שהעבירה לא מחבה מצווה, ומצווה לא מחבה עבירה, בסדר, עשיתי דברים טובים, אבל מה על הדברים הלא טובים? אני יכול להגיע לייאוש. בא ספרם של בינונים ואומר לו, רביעיד, לא עבוד לך. זה לא אתה. זה המאבק שמתנהל אצלך. מדי פעם זה מנצח. מדי פעם זה מנצח, אתה בסדר, אתה צריך לדאוג שתמשיך להיאבק, אל תוותר, אל תוותר, נפלת פעם, נפלת פעמיים, שבע יפול צדיק וקם, הוא עדיין צדיק, עדיין צדיק, אל תתייאש, זה מה שהמסר פה של ספרם של בינונים, אתה נופל, תקום, פעם הבאה תשתדל יותר. כן, מכל נפילה אתה יכול לצאת מחוזק. למה? יש לך יותר נחישות לנצח בפעם הבאה. למה? כי באדם לפעמים מגיע לדרגה שהוא בז לעצמו. כן, בסדר, אז הוא אכל את הפלאפל הזה. בסדר, הוא יושב לו שם, בסדר, גומר את היום עבודה, עולה הביתה, הולך, יושב, פועל ערבית בכנסת, ואז עובר לו העניין, ואומר, איך הגעתי לזה? איך הגעתי לזה? לא, יכולתי להיות קצת יותר חזק. מה, אני כזה נמושה? אז הוא אומר לעצמו את זה.
אמר לו,
עזוב. והפעם הבאה, הוא יזכור את ההלקה העצמית הזאת. יכול להיות שהפעם הבאה הוא באמת יהיה הרבה יותר חזק, דווקא בגלל שהפעם הוא נפל. זה עושה לו עכשיו כזה דרייב, כזאת נכונות או רצון בפעם הבאה להוכיח את עצמו, לעצמו, לא לאף אחד אחר, להראות שהוא לא כזה נמושת. אבל דווקא ההפסד הזה ייתן לו כוחות לנצח. כמו, כן, קבוצת כדורסל, מפסידה פעם, יודעים, המשחק הבא, אם הם מפסידים, גמרנו, עפו מהליגה, ופעם הבאה הם משחקו עריות. למה לא שחקתם ככה מקודם? לא היה את הלחץ הזה. לא יש לנו כך נחול לחוצים. הפעם לחוצים, אז הם עריות. מתאבדים על כל כדור. כן? כל דבר, באנלוגיה כמובן, זה גם פה. ונסיים רק במשפט אחד. שאומר כך, את המשפט הבא. לכן, נקרא הבינוני כרשע, כמאמר רבותינו ז"ל, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע, ולא רשע ממש, אלא שיחזיק עצמו לבינוני. המשפט הזה, בעזרת השם, מתעכב קצת יותר, אפילו הרבה יותר, בפעם הבאה. אני צריך רק להבין דבר אחד. אנחנו התחלנו פרק א', אדמור הזקן שם שאל כמה שאלות. המשכנו לפרק ב', ג', ד', ה', י', י' א', י' ב', י' ג', פה הוא מתחיל לנו את התשובה. זאת אומרת, כל 11 או 12 הפרקים שעברו מפרק א', זה הנחת התשתית והיסוד לתשובה שאותה מדבר כאן. להבין את המשפט הזה של חז"ל, זו הייתה השאלה שהוא שאל בהתחלה, איך זה אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע? כך אומרת אגב מסכת נידה, מה פתאום? הרי אין אדם מחסים עצמו רשע. כן, שאלנו, מה פתאום שיחזיק עצמו כרשע? כמה כרשע? עכשיו, אחרי כל הבסיס הרחב מאוד שהניח האדמו"ר הזקן פה בשבילנו, להבין מה בדיוק זה הבינוני ולמה כרשע ומה זה בדיוק הרשעות הזאת שהיא לא ממש רשעות, אז זה אפשר להבין עכשיו, ובאמת עכשיו הוא יענה על השאלה הזאת. אגב, זה לא סוף התשובה, זה רק התחלת התשובה. המשך התשובה פה וגם התשובות על החלקים האחרים נמשיך פה עד כמה, זה 15 או 20 פרקים, כן, בפיזור כל פעם, בונה עוד נדבך ועוד נדמך. אבל מה שאומר פה אדמור הזה כן, בצורה מאוד פשוטה, זה שהבעיה הזאת שהועלתה בפרק הראשון, למה כתוב שם כרשע, כמאמר רבותינו ז"ל, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע,
ולא רשע.
שהבינוני, אלא שיחזיק עצמו לבינוני. כלומר, שבן אדם אף פעם לא יחשיב את עצמו לצדיק.
או לרשע.
גם לא לרשע, לא, לרשע בטח שלא.
לא
רשע,
ממש.
כרשע, ותראה מיד אנחנו מפרש את זה, יחזיק עצמו לבינוני. כן, זאת אומרת, מבחינה חיצונית, אתה יכול להיות צדיק. אבל בפנים, גם אם אתה מרגיש שיש איזה, יש שם איזה רשעות קטנה, שהיצר הרע שם משתולל מדי פעם, אתה תאמין שאתה יכול להיות בינוני. יכול להגיע לדרגת בינוני. וכל מה שאתה רואה שם, מרגיש מבפנים, זה המצב. זה המצב. יש לך שם יצר רע. תהיה צדיק, תוכל להעיף אותו החוצה. אבל אם אומרים לך צדיק אתה, כי כלפי חוץ, איך נראה בינוני? נראה צדיק, כמו שאמרנו. יהיה בעיניך כרשע. תדע שעדיין לא סילקת את היצר הרע מהחלל השמאלי שבלב. כי אם כן תחשוב ככה, אתה למעשה נחלת את התבוסה הכי מוחצת. אז אתה כבר בעודף ביטחון, ואז אתה בטוח הולך ליפול. בטוח הולך ליפול. והעיקרון הזה, אמרתי לפני כמה ימים בשיעור בעמוד היומי, אסיים בזה, אמרתי זה גם פה בהזדמנות קודמת, ולפעמים אתה מוצא חוכמה במקומות בלתי צפויים. היה לקראת שבוע הספר, היה רשימת ספרים מומלצים שכתב חיים שפיר, מיודעי, אפשר לקרוא לזה, לא שהוא מכיר אותו, רגע, לא מכיר אותו. לא, לא. פילוסוף, מתמטיקאי.
מתמטיקאי,
אבל הוא פילוסופי. על שופנאו, הורים על שופנאו לעת ערב. כן, לא על קהלת. אבל הוא כתב, הוא מומחה לתורת המשחקים.
נכון, והוא כתב על קהלת משהו.
כתב גם על
קהלת?
על קהלת.
על קהלת הראשון שלו.
כן. זה הספר שאני לא מכיר. אבל הוא כתב ספר שלדעתי, אני קראתי אותו באמת, נהנתי אותו עוד פעם ועוד פעם, על דברים קטנים וגדולים. זה עם העליזה בארץ פלאות, פעם בלבלתי לכם את המוח, אתם בעניין הזה. אבל הוא כתב מה בגלוב, זה שוטור קבוע בימי שישי, יום חמישי, הוא כתב שם רשימת ספרים מומלצים לכבוד שבוע הספר. היו שם כל מיני קטגוריות בפילוסופיה, מתמטיקה, סיפורת וזה, היו שם קטגוריות שנקראת יהדות. וביהדות הוא המליץ על ספר של הרב עדין שטיינזל שנקרא בשם 13 עלי השושנה. ספר שיש לי בבית הרבה מאוד שנים, ובאמת ספר נפלא מאוד, אבל המעניין, שחיים שפירא, אדם חכם מאוד, אבל חילוני מוצהר, חילוני מוצהר, מבין הספרים והדעות שלו משתקפת ברמה לא קטנה של אתאיסטיות. אבל הוא אומר, אני מאמץ לכם לקבוע 13 עלי השושנה של הרב עדין שטיינזלץ. למה? כי יש שם דבר אחד שכל כך מצא חן בעיניי, שכולם חייבים להבין את זה. הוא בלשונו ככה מתאר את זה. הוא אומר, יש אדם שנראה לו שהוא הגיע אל האור. ואז הוא אומר, וואלה, אין כמו אני. הגעתי אל האור, אני עכשיו יכול לשבת על מי מנוחות. אני בפסגת האולימפוס. הוא אומר, חיים שפיר, שהרב עדין שטיינזל מוכיח בספר שבן אדם שמגיע להרגשה כזאת זאת הנפילה הכי גדולה שיכולה להיות, ההתעלות הכי גדולה שיכולה להיות, זה שבן אדם כל הזמן רואה את האור, הוא מתקרב אליו כל הזמן, וככל שהוא מתקרב האור בורח ממנו. רק אם הוא מגיע לדרגה כזאת הוא יכול להבין שהוא בדרך הנכונה. אם הוא חושב שהוא הגיע ותפס את האור בשתי ידיים, הוא נפל. זה הכישלון הכי גדול. וזה אומר חיים שפירא, האדם אתאיסט, או לפחות בטח לא דתי. בגלוב. אחרי שהוא קרא מקצה לקצה את 13 עלי השושנה של הרב שטיינזלץ, ספר קבלי. ומהותו. שער עלי השושנה זה מושג.
הוא קרא את זה?
הוא קרא את זה. קנה וקרא את זה וזה, אחרי אני אומר, זה התיאור כל כך נכון. זה בדיוק מה שראינו עכשיו מהאדמור הזקן. כן, הוא אומר, מי שיושב, כל העולם אומר לך צדיק אתה, אל תאמין, אתה לא. עוד לא הגעת למצב שאתה יושב על זרי הדפנה, מי צדיק, תפסתי את האור. לא הגעת לזה. גם אם אומרים לך, אל תאמין. הכי טוב, אני בינוני. אז לא, אני עושה כמה דברים טובים, אבל בפניהם, המאבק לא תם. אסור להפסיק להיאבק. מי שאומר, הגעתי לזרי הדפנה, מרחב הנחלה, נפילה הכי גדולה שיכולה להיות. כל הזמן, אדם לעמל יולד. אנחנו פה בשביל להיאבק. לא בשביל להפסיק להיאבק, בשום תנאי, בשום מצד. יהי רצון באמת שהדברים שאמרנו כאן יהיו לזכותו של הרבי הרייץ, הרבי יוסף יצחק, זכר צדיק לברכה, ולעילוי נשמעת הרב מוישה צבי בן ישעיהו זכרונו לברכה. זה ודאי היה לו עילוי רציני מאוד מה שאמרנו פה, כן, שיהיה לעילוי נשמתו ולרפואתם, וגם עילוי נשמתו של נועם יהושע בן דפנה מרים ויעקב, לרפואתם השלמה של כל החולים, ביניהם חנה בצרה ואהרון בן רינה ציפורה, בר חיה בת עדווה,
רות
בת שושנה, טוב שר, חולי ישראל, שפרת הנפש, שפרת הגוף, השתה בגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. יישר כוח גדול, ונתראה בעזרת השם
בשבוע הבא,
כן, בעזרת השם, בשמחה ובטוב לבד.
בעזרת השם.
מה? איזה?
שלושה.
עליה שושנה. לא רוצה להגיד, אבל אני רק אם המתחלק שיהיו לך הרבה מאוד יום אנחנו מרוויחים מהעניין רק האלה אבל זה כבר מקצרו
זה מקצרו
אבל
כל
פעם, זה היה לך נכונה לציין את זה. או יותר יום רביעי, אחרי יום מחרים. אתה רואה? הקדמנו. הכל מקובל. הסבא הזה שלך הייתה לו זיית המשמעת. כן. לא, זה דובר. שמעת שביום
בשבת,
לאחר הצהריים, אתה נשאר.
אתה,
מי איפה? בוא נשאיר את האחד, וכנראה גם נשאר. אבל...
Thank you. Go ahead.